ערב טוב. שבוע שעבר התחלנו בבירור נקודת המוצא שהורים צריכים כשהם מתייחסים אל ההורות, אל הילדים שלהם, ועמדנו שבעצם נקודת המוצא המשמעותית להורות זה להבין ילד זה לא גילוי של שאיפה אינטרסנטית שלי, אלא זה גילוי של איזשהו יעד אלוקי, של שליחות אלוקית שהקדוש ברוך הוא שם בי, והוא שיתף אותי. אני שותף עם הקדוש ברוך הוא בהבאת ילד לעולם. שלושה שותפים לו לאדם. וסיימנו בנקודה, שאני חושב שאם שמים אותה לנגד עינינו כל הזמן, אנחנו נגיב אחרת לילדים שלנו. שכמו שזוג שפועל נכון בהורות, אז הם מתייעצים אחד עם השני. אבא חושב שהשיטה החינוכית שלו עכשיו זה מגעץ. אז זה ברור שזה לא שיטה של ריבונו של עולם. נכון? מהו רחום, הפתה רחום, מהו חנון, הפתה חנון, מהו גומל חסדים. כלומר, יש פה נקודה הרבה יותר עמוקה, ותכף נראה שבעצם, ככה מובא בספרי החסידות, אם אתה רוצה באמת לחנך את הבן שלך, תעשה שיקוף באיזשהו מקום. כלומר, היחס בן ואב זה כמו היחס ביני לבין הקדוש ברוך הוא. נכון? כי גם אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. איך הייתי רוצה שהקדוש ברוך הוא יתייחס אליי בסיטואציה X, בסיטואציה Y? תן דוגמה. אנחנו כל בוקר פותחים את הבוקר במודה אני לפניך, מלכי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. נכון, וידוע הפירוש מה זה אמונתך? שאתה מאמין בי. כלומר, ריבונו של עולם, אתה הערת אותי גם הבוקר הזה. נתת בי כוחות חיים גם היום הזה. למה? כי אתה מאמין בי. כל בוקר אני פותח את הבוקר באמירה הזאת. האם כשאני מאיר את הילדים שלי, אני בא באותו מבט. ילדים חמודים, בוקר חדש. אני מאמין בכם מההתחלה. או שלפעמים אתה סוחב איתך את אתמול, את שלשום, את לפני שבוע. זה קשה. עכשיו בוא נלך למקרים, לא הילד לא סידר את החדר. מקרים קשים. של הורים לפעמים מתייאשים מהילדים שלא מאמינים בהם. סיפר לי השבוע הזה, השבעה של הרב צוקרמן. הוא סיפר לי מישהו מהיישוב שהוא היה תלמיד של הרב צוקרמן, והוא אמר לי שהוא גם זכה להיות בשנים הראשונות שלו בכפר הרואה גם תלמיד של הרב נריה זצ"ל. אז אמרתי לו, תספר לי. משהו. אומר לי, בהזדמנות אני אספר לך, יש לי המון חוויות. אבל אומר לי, אני אספר לך דוגמה אחת. אומר לי, אתה יודע, לפעמים חבר'ה היו נרדמים בתפילה. מה התגובה בדרך כלל שאתה מצפה כשאיזה תיכוניסט כיתתה את יהוד מוריד את הראש בתפילה והולך לישון? שהרם יבוא, נו, קום, מה זה תפילה? הוא אומר, הרב נרי היה בא ומלטף אותך בעדינות. אתה בטח חייב, לך אולי. לשטוף פנים, אתה רוצה ללכת לאכול משהו בחדר אוכל ואחר כך לבוא. עכשיו, אתה יכול להסתכל על התגובה הזאת בשני אופנים. אחת להגיד, נו מה, אתה תמים? נו באמת, אתה חושב שהוא נרדם כי הוא כזה עייף? אלא שבעצם, לפעמים הרב נריה האמין באדם יותר ממה שהאדם מאמין בעצמו. כלומר, אני לא עיוור. ובאמת, במישור הראשוני אפשר להגיד, נו, אתה עושה את זה בגלל שאתה עכשיו החלטת להקטין ראש. אבל אני מאמין בך יותר ממה שאתה מאמין בעצמך. וזה אמונה גדולה. זה אמונה גדולה. וזה בעצם הדרישה שאנחנו אומרים כלפי ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, אתה הערת אותי הבוקר, נתת בי נשמה. החזרת בי נשמתי בחמלה רבה. למה? כי אתה מאמין בי. אחרת לא היית מחזיר. וזה דרישה להסתכל ככה על הילדים שלנו. זה דרישה קשה. ולכן, אנחנו מוצאים הרבה מקומות שיש השוואה באמת בין בן לאב, לאב לאב, או בן לאב. צריך לו מקור מספר 5 למשל. כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, הלכה. כמה דברים חייב אדם לעשות לבנו? שנו רבותינו 5 דברים האב חייב לעשות לבנו. האב זה הקדוש ברוך הוא, והבן אלו ישראל. כשם שהאב חייב למול את בנו, כן עשה הקדוש ברוך הוא לישראל, מה לא אותם על ידי יהושע? שנאמר, עשה לך חרבות צורים. האב חייב לבדות, והקדוש ברוך הוא פדה. שנאמר, לבדות לו לעם, ללמדו תורה, הקדוש ברוך הוא, לימד תורה לישראל, ולימדתם אותם את ביניכם, וכתיב, אני השם אלוקיכם. למה צריך לעשות את ההשוואה הזאת? מה, באמת הקדוש ברוך הוא עשה את מה שהוא עשה, כי מישהו למעלה אמר לו, תשמע, אתה חייב אלה חמשת הציוויים? אתה חייב מה שאמרנו במקום מספר אחד, שבוע שעבר, למול, לבדות, ללמדו, לעשיו אישה, ללמדו אמנות. אז ככה הקדוש ברוך הוא פועל? אלא הכוונה לעיקרון, לרעיון. כלומר, אתה נדרש להיות באותו קשר עם הבן שלך, כמו שהקדוש ברוך הוא בקשר איתך. אני לא חושב שיש משהו שיכול לעצור את האדם מלהתנהג לא נכון, יותר מהאמירה הזאת. יותר מהאמירה הזאת. מה המדרשים אומרים? הגלות היא עונש? נכון? מה הקדוש ברוך הוא עושה בזמן העונש הזה? גם הוא בגלות איתנו. אז מה, זה מקטין את העונש?
יש אסתר פעמים.
אבל מה אומר? אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא אכנס לביתי עד שאתם תיכנסו. זה מקטין את העונש? לא. זה בונה שיש שני מישורים. ודווקא כשאני מבין שזה שני מישורים שהם בעצם אחד, אז העונש הוא עונש של אהבה ולא עונש של כעס. כי יש קו מאוד מאוד דק שילד בנימי נפשו יודע לזהות. האם אני מעניש כי אני מוציא עליו את העצבים? או האם אני מעניש כי אני אוהב אותו ואני רוצה לתקן אותו? אנחנו חיים הרבה פעמים בעולם, זה דיון לא רק לאב ובן, זה גם דיון לחברה. הענישה היום, למשל, הענישה בחברה, כלא, זה עונש במובן של אני אנקום בך את מה שעשית, או עונש במובן אני מאמין בך ואני רוצה לתקן אותך. אתה פגעת בחברה, החברה יש לה כלים להחזיר לך.
אתה יושב עם העבריינים.
נכון, להרחיק אותך, לפעמים לפגוע בך בחזרה, אבל לא בשאיפה לתקן אותך. אני מאמין בך. עכשיו, איך אתה משדר, אני מאמין בך, אבל אני גם מעניש אותך? כשבאמת זה בא באופן אמיתי. כשאתה באמת מסוגל, כמו שהקדוש ברוך הוא, מעניש את עם ישראל, אבל יוצא לגלות יחד איתו. יוצא לגלות יחד איתו. וזה בעצם דואליות שהיא אחת. ואני חושב שזה נפלא. ילד שגדל עם תובנה כזאת. שכשכועסים אותי, אוהבים אותי. ולאט לאט, זה הופך להיות אחד, שזה לא סותר בכלל, ההפך. אם לא הייתי אוהב אותך, לא הייתי כועס עליך. אם לא הייתי אוהב אותך, לא היה אכפת לי ממך. כמו השאלה הידועה לנחש. הקדוש ברוך הוא מעניש אותו, מה העונש? על אפר, על גחונך תלר, אפר תאכל כל ימי חייך. השאלה ידועה, איזה עונש זה? הרי מזונותיו מצויים לו בכל מקום. למשל, למלך שהיו לו שני בנים, אחד הוא אוהב ואחד הוא שונא. לאוהב אמר לו, תשמע, אתה תהיה אצלי כל יום על השולחן. כל יום תבוא לאכול פה. לשני אמר לו, תשמע, הנה, כך, יש לך שם חדר, כל האוכל, לך מפה, אל תבוא יותר. כלומר, ככל שאני קשור יותר, קרוב יותר, אני חושף יותר את האהבה. וזה מבחן אמיתי. כשאני רוצה לעבוד על הגבול, שהבן שלי לא יכניס את האצבעות בשקע, יש לי התלבטות? שאני עושה את זה מאהבה מוחלטת? כשאני לא מצליח לחבר את זה, זה שאלה אם אני בטוח שהגבול הוא הגבול. כי לפעמים הגבול הוא לא באמת לטובת הילד, לפעמים הגבול הוא בשבילי. מותר גם גבולות כאלה. תשמע, חמוד שלי, אני בשעה 9:00 יש לי בעיה, אני לא יכול להכיל אותך יותר. אז הבעיה היא לא בך, הבעיה היא בי. אתה תעשה לי טוב, תן לי שקט. כמובן צריך להיזהר, איך אומרים את זה. אבל כשהגבול הוא אמיתי, אז הוא יבוא מאהבה. ואז כן, אני אתן פאץ' לילד בן שנה וחצי שיתחיל לשחק עם החשמל, מתוך אהבה. ויכול להיות שזה יכאב לי יותר מאשר זה יכאב לו. כי זאת אהבה אמיתית, שהיא תוצאה מכך, אני מביא עונש. ולכן אומר המהר"ל, מדייק את זה המהר"ל, תסתכלו מקור מספר 7, כי כשם שיש דמיון בין אב לבנו, כך בהכרח יש הבדל ופירוד בין אב לבנו. שהרי לכן הוא בן ולא אב. כלומר, כמו שיש באמת דברים שהם דומים, כי בסופו של דבר יש לי משהו בו, ככה גם יש הבדל. כי העובדה שהוא הבן ואני האב, ואת זה צריך להסכים. זאת אומרת, כמו שאתה רוצה, אם אני מדבר על הכלל, שהבן שלך בכלל ילך באותו זרם שאתה הולך, ככה אתה צריך להסכים שיהיו דברים בפרט שזה הדרך שלו. וזה לא מה שאני גם רציתי לעשות אבל לא עשיתי. לא, זה משהו שאני בכלל לא רציתי. יכול להיות שלי, אם אני הייתי ככה, זה היה כישלון בשבילי. אבל כשלעצמו זה לא כישלון. בשבילו זה לא כישלון. וזה מה שאומר הרב צבי יהודה במקום מספר 8, החינוך של האיש הפרטי, הלא הוא ההוצאה מהכוח לפועל, מהאלם לגילוי את הכוחות והכישרונות הנמצאים בנפש הילד בטבעה. שמקודם בשלושה שותפים ראינו שאותם הקדוש ברוך הוא שם, לא אני, וגם לא אשתי. או הראויים לפי טבעה להתקבל בה ביותר. מתוך ההשפעות החינוכיות השונות. כשגורמי החינוך, ההורים והמורים, הספרות והסביבה של הילד, מותאמים ומכוונים לשכלול כישרונו הטבעי הזה של הילד ופיתוחו בדרכי החיים השונים, אז החינוך הוא מוצלח וטוב. ובהפך, כשכישרונו הטבעי הזה של הילד נעזר, או שאנחנו מחפשים בילד כישרון אחר שהוא לא כישרונו הטבעי, כי אנחנו הולכים לפי כל מיני מדדים מסוימים, או לפי כל מיני סטיגמות, או לפי מימוש המחשבות שלי. אם לא יפותח ולא ישוכלל, כשגורמי החינוך מכריחים וקופים אותו לצד אחר, המוזר לו לפי טבעו, הרי הוא נעשה גבר, לא יוצלח. והמבחן הגדול של הורה זה, 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 זה לברר מה הכוחות והכישרונות, הנמצאים בנפש הילד. הרי החובה בעצם היא החובה שלי ושלך. אלא מה, אני אומר, אני אין לי זמן, אני עסוק, אני לא מבין בזה, אז בוא תהיה את השליח שלי. ובאמת, כשפתאום 30 הורים לוקחים את אותו שליח, אז באמת, המלאכה יוצאת קצת עקומה. אתה יודע, מסופר איזה סיפור חסידי כזה, על איזה מלמד שמגיע להיות מלמד בעיירה. הוא מתיישב בפונדק, סגרו איתו חוזה, אנשים עוד לא מכירים אותו. אז הוא מתיישב וניגש לאיזה יהודי, אומר לו, תשמע, אני חדש פה בעיר, אני רוצה לפתוח עסק. אמר, שיהיה בהצלחה, איזה עסק אתה רוצה? אני רוצה למכור, טוב, תצליח. וככה, מתפתח את השיחה. שם מסוים אומר לו, תשמע, הוא כבר מכירים, תלווה לי איזה $1,000. הוא אומר, אתה השתגעת? מי אתה בכלל? לא מכיר אותך. לא שאני אביא לך $1,000. הוא אומר, תשמע, את הילד שלך אתה נותן לי, אבל $1,000 אתה לא נותן לי. זה נכון, זה עצוב. אבל אם היינו צריכים לתת הלוואה למישהו, היינו בוחנים אותו הרבה יותר מאשר את מה שאנחנו בוחנים, לא במובן השלילי, במובן החיובי. מה שאנחנו מעורים באמת, מתוך רצון לדעת מה קורה, לעזור, להשפיע, בכל מערך החינוך של הילדים שלנו. ולכן אם אני מסכם את הנקודה שרצינו ככה דרכה לסכם את הסדרה הזאת, ההורות היא מבחן של מה אני רוצה מהילדים שלי, והאם אני מבין שאני צריך לרצות את מה שהשם רוצה מהם, ולא את מה שאני. האם אני מבין שאני שליח, שאני אמור לעזור לילד לגלות משהו פנימי שנמצא אצלו, ולא שאני שם בו, שזה נמצא מטבעו. מזה שהקדוש ברוך הוא הביא אותו לעולם. עם יד מיוחד, ייחודי רק לו, ועם הרבה השקעה, הרבה תפילות, וגם בחירה חופשית של הילד, ודאי. זה יצא מן הכוח אל הפועל. שנזכה להצליח, בעזרת השם.